דוקטור ליאת יקיר עם הביולוגיה של הרגשות מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
מה קורה לנו במוח כשאנחנו רוקדים? למה תינוק בן 3 חודשים כבר מתנענע לקצב מוזיקה? אנשים שמלמדים ריקוד לאורך שנים ראו מאז ומתמיד מול העיניים את היתרונות המדהימים של הריקוד. שיפור של הבריאות הפיזית, הפחתת סטרס, שיפור של ביטחון עצמי. אבל היום בפעם הראשונה אפשר לבחון בזמן אמת את ההשפעות של הריקוד על המוח האנושי. מה אם אני אגיד לכם שנולדנו לרקוד? שהריקוד הוא זה שגרם למוח של בני אדם להתפתח, ושהתשוקה לרקוד תבועה לנו ב-DNA כדי להבטיח את ההישרדות שלנו. נוירוביולוגים היום משערים שהתשוקה לרקוד קיימת כדי להבטיח את התפתחות המוח, בדיוק כמו שהחשק לסקס קיים כדי להבטיח את ההתרבות. הסיבה שיש לנו מוח היא כדי לזוז. תנועה היא הבסיס לחשיבה, תנועה היא הבסיס לכל תהליך קוגניטיבי במוח. שלא כמו צמחים, אנחנו ובעלי החיים צריכים לזוז בעולם כדי לשרוד, לחפש מזון, להתרבות, ומאחר שאנחנו זזים, אנחנו צריכים מערכת קוגניטיבית, מוח, שיאבד את המידע שמגיע מהחושים ויקבל החלטות. והרבה מההחלטות קשורות בתנועה, האם לברוח, להתקרב, לחבק, להילחם וכן הלאה. תנועה היא חיונית להישרדות, ושכנראה התשוקה לרקוד היא הרבה יותר חשובה ממה שאנחנו מבינים. ככל שלומדים יותר את המוח, מבינים את החשיבות של התנועה, של החיבור בין גוף לנפש. תנועה היא יותר מפונקציונליות, תנועה מגדירה אותנו, וריקוד הוא תנועה בביטוי הכי מלא שלה. ריקוד הוא גם אחת מהצורות העתיקות ביותר של תקשורת, מחרקים ועד אלינו. ריקוד קיים בכל תרבות, בכל חברה, והוא מחבר בין אנשים, בין זוגות ויוצר קהילות. אבל מה קורה לנו במוח כשאנחנו רוקדים עם אנשים אחרים? כדי לצלול לעומק אל תוך המוח הרוקד, הזמנתי את אלי מזרחי, האיש שלימד את כולנו, לימד אותנו שכולם יודעים לרקוד, גם אם אנחנו עדיין לא יודעים את זה, מורה לריקוד, כוריאוגרף, שהפך את רוקדים עם כוכבים לתופעה ישראלית, וחוקר בעצמו את הקשר בין ריקוד לחיים כבר שנים רבות. אז אלי, ברוך הבא, תודה רבה שבאת.
תודה רבה, זה כיף להתארח פה אצלך.
כן.
כן, ריקוד הוא בעצם שפה על מילולית שמקשרת בין אנשים, ולאורך השנים, ואני מלמד כבר 30 שנה לרקוד, אני חווה תהליכים בעצמי, גם אני בעצמי, וגם התלמידים שאני מלמד אותם, שהם משתנים לנגד עיניי.
זהו, אחד הדברים הכי מדהימים לראות את זה, גם בתוכניות כאלה, זה איך בן אדם מתחיל ואיך מסיים.
נכון, והוא עובר תהליך, והוא לומד המון על עצמו.
תהליך פסיכולוגי בסופו של דבר.
ממש, לגמרי, זה מנטלי מאוד.
רואים את זה.
לגמרי. ורואים איך הם עוברים את התהליך, ואני רואה שהם משתנים לנגד עיניי, וזה עובר מין גרף כזה, שאני רואה את הגרף פשוט.
מה הגרף? כן.
הגרף הוא מדהים, הגרף הוא נחשפתי למשהו חדש, אני בעצם, כולם מסתכלים עליי, וזה גם חשיפה עצומה בתקשורת. וזה נורא קשה לי, כי זה משהו חדש, שהגוף שלי לומד, ואז מגיעות גם לפעמים פציעות, ואז אני צריך לעבור מכשולים, ויש לי גם זוגיות שמה. זה מערכת יחסים לכל דבר. וכשהזוגות רבים, אז אנחנו רואים את זה בריקוד, ושיש ביניהם כימיה, אז אנחנו רואים, ולפעמים אין כימיה. והכל יוצא החוצה, זה שפה שאי אפשר להסתיר אותה. וזה חוויה יוצאת מן הקלט, ואנחנו כשיש ריקוד שלפעמים הוא שמח, והוא נותן לך ביטוי שאתה צריך להביע שמחה, וגם במימיקה בפנים זה צריך לבוא לידי ביטוי, אז אתה צריך להציג את זה, ואתה צריך להוציא את זה החוצה ממך, וזה קשה, אתה מקלף קליפות של הרבה שנים, שמעולם לא נגעת בהם, ואנחנו רואים שיש חלק שעוברים את התהליך, ויש חלק שלא מצליחים לעבור את זה. כי זה פשוט מהר מדי, אינטנסיבי מדי, לא כל אחד בנוי לזה, לתהליך הכל כך אינטנסיבי, במקרה הזה של עובדים כוכבים. אבל בסטודיו אנחנו נותנים לזה זמן, וזה תהליך, ואנשים לומדים על עצמם, ואני פשוט חווה את זה איך שהם משתנים, והם מסתרקים אחרת, ומתאפרים אחרת, ומתלבשים אחרת, והולכים אחרת. כשאתה רואה את עצמך מול המראה כל פעם, אתה מתחיל ללמוד על דברים, ולפעמים זה מאוד מאוד קשה, אבל אנחנו מכירים את התהליך הזה, ואנחנו עוזרים להם לעבור את התהליך הזה.
אתה רואה בריקוד, כלי טיפולי, כלי תרפויטי.
כלי טיפולי לגמרי. כן. זה ממש ממש כלי טיפולי.
כן, בעידן של חרדות, בעידן של הפרעות, בעידן כן, של כן. קשיים.
הריקוד הוא רק, הוא אמצעי. ואנשים באים אליי ואומרים לי, אני נורא קשה להתחבר לאנשים, או אני לא יכול לישון בלילה, אני צריך משהו שייתן לי להשתחרר. ואנחנו חווים את התהליך הזה, שאנשים באים לפעמים נורא עצבניים, נורא, בייחוד בתקופה האחרונה.
כן, בטח.
פשוט באים ואומרים לנו, אני באתי לפה כדי להשתחרר, אני באתי לפה כי אני לא רוצה לראות חדשות, אני באתי לפה כי אני צריכה חברים, כי כולם, כל אחד יסתגר בתוך עצמו, וזה...
כן, אז יופי. אז בוא נפרק את זה לעומק,
אוקיי.
ונבין את כל מה שאתה אומר, כאילו למה בעצם, למה אנחנו מגיבים ככה לריקוד, כן. וגם במהלך הפרק אנחנו ננסה להבין באיזה שלב פתאום התחלנו להגיד, אני לא יודע לרקוד, אני לא יודעת לרקוד, זה לא בשבילי, זאת אומרת, כן. איפה נהיו התפיסות האלה, כי באמת כן. תינוק בן 3 חודשים, אתה שם לו מוזיקה, הוא רוקד על הביט, כאילו אנחנו יצורים ריתמים, יש כן, לנו כן. מקצב, אנחנו הולכים במקצב מסוים, אנחנו נושמים במקצב מסוים, והגוף שלנו זז, כן. אז כאילו מתי נהיינו כל כך ביקורתיים כלפי עצמנו, כדי לא לדבר, אבל באמת, אי אפשר לדבר על מה ריקוד עושה למוח, בלי להזכיר מונח, שכבר דיברתי עליו, נוירופלסטיות, גמישות מונח, של המוח, גמישות כן. מוחית. וזה מושג מאוד חשוב, כי פעם חשבו שהמוח הוא מקובע, שהנוירונים לא מתחלקים, או לא, אין נוירונים חדשים שנוצרים, וגם הקשרים, מה שיש לך זה מה שיש לך, בוודאי בגיל הבוגר. כן. והיום אנחנו מבינים שהמוח גמיש, ומתפתח כמובן בשנים הראשונות לחיים הוא יותר גמיש, אבל גם לאורך החיים יש גמישות מוחית, שבעצם מתבטאת בזה שקשרים בין נוירונים הם משתנים ורשתות, יכולות להשתנות ולהתעצב, זה בעצם הגמישות של המוח, שמכינה אותו כל הזמן להתמחות חדשה, לתפקיד חדש, למיומנות חדשה שאתה לומד, ומה שרואים במחקרים, מהרגע שחיברו EEG וכל מיני טכנולוגיות כדי לקרוא את המוח, כי בגדול זה, יש בעיה, לבדוק פעילות מוח בריקוד, כי רוב היכולת סריקה של המוח, MRI וכולי, זה בישיבה, בתוך מכונה, או מול מסך, ופריצות דרך טכנולוגיות אפשרו לחבר אלקטרודות, קסדות, היום יותר ויותר יש שכלול של הטכנולוגיות האלה, ואז לחבר את זה לרקדנים, ואנשים שלא רקדו ופתאום רוקדים, ילדים, תלמידים, כן. עשו הרבה ניסויים, ואז בעצם לראות את פעילות המוח, לראות מה קורה באזורים מסוימים, ואז הדבר הראשון שראו, קודם כל, הסתבר שריקוד זה הפעילות הכי מורכבת שהמוח יכול לעשות מבחינה נוירולוגית, כי הוא מערב מגוון שלם של רשתות. ואני רוצה להגיד רק כמה מהרשתות, וכשמפעילים כל כך הרבה רשתות בו זמנית, זה מה שרואים, הנוף של המוח משתנה. כל פעם שאתה מפעיל אזור מסוים, ובוודאי לומד דברים חדשים, הגוף מתרגל תנועה חדשה, חשיבה חדשה, אז קשרים בנוירונים נוצרים או משתנים, ואז בעצם הנוף של המוח משתנה. ובאמת, אני חושב שכאילו זה הביטוי בסריקת מוח למה שראינו ומה שרואים, איך בן אדם עופר תהליך שלם של מטמורפוזה בעקבות הריקוד. אז אלה הרשתות. זה קבוצת מחקר מווירג'יניה טק. ריקוד מערב 8 רשתות נוירולוגיות חשובות במוח. כמובן, כמובן, המערכת הלימבית, זה הרשתות הרגש, הרשתות הרגשיות, אותו אזור בין הרקות מאחורי העיניים. בזמן ריקוד אנחנו חווים מגוון של רגשות ומביעים מגוון של רגשות. אז לא היה צריך להגיד לך שברור שהרשתות האלה מופעלות. הרשתות החברתיות, כל הרשתות שקשורות לנוירוני מראה, ותכף נראה עוד כמה מחקרים שעשו עם זה, איך אנחנו מגיבים אחד לשני בריקוד, ולאנשים שסביבנו בריקוד. רשתות קוגניטיביות, שאנחנו זוכרים צעדים, זוכרים תנועות, גם אזורים של קבלת החלטות, כן, מה אני עושה בצעד הבא, איך אני, כמובן רשתות סנסוריות, קליטה של מגע, קול, טמפרטורה, מראה, רשתות מוטוריות, שבאמצעותם הגוף שולט בתנועות, כמובן, רשתות ריתמיות, איך הגוף מגיב למקצב, וגם לזמן שעובר, רשתות התגמול, שזה תחושת של סיפוק, של הנאה, של מוטיבציה, של רצון להצליח, רצון להתקדם לשלב הבא בריקוד, והרשתות הכי מעניינות, שאחר כך נראה גם איך חקרו את זה בהקשר של ילדים, יצירתיות ולמידה. זאת אומרת, רשתות שלמות של יצירתיות, זה כמה אזורים במוח מאוד מעניינים, שרואים שבזמן ריקוד הן מופעלות מאוד חזק, שבעצם זה אומר, ואחר כך הראו את זה בעוד מחקרים, עד כמה הריקוד גם אם זה ריקוד חופשי כמובן, ובוודאי גם ריקוד שהוא נלמד, מערב מאוד רשתות יצירתיות, ואני אומרת את זה כי אנחנו בעידן של AI, שאנחנו הולכים לאבד היצירתיות שלנו, וכבר לא נשאר הרבה, כי אם נשב מול המחשב ונלך ל-AI, אנחנו פשוט, מה שלא משתמשים בו מתנוון, כאילו use it or lose it, זה החוק של המוח. ואז שמסתבר שתנועה ותנועה לפי מוזיקה, שזה ריקוד, בעצם מפעילה ממש את כל הרשתות של היצירתיות, אז זה כאילו עוד משהו שישאיר אותנו אנושיים. כן, מה אתה חושב על זה?
אני חושב שכל מסלול כזה הוא בפני עצמו, עולם בפני עצמו, שהריקוד בגדול הוא נוגע בכולם. יש כאלה שצריכים את המסלול הזה של הרגש, או יש כאלה את הקורדינציה והצעדים ולחזור, ויש כאלה שההתפתחות עוזרת להם, הם מגלים דברים חדשים, מגלים גם על עצמם. ותוך כדי זה שאתה נמצא לדעתי בתוך התהליך הזה, אתה לומד על עצמך המון המון דברים, ואתה חווה מין סיפוק כזה, מין סיפוק ומין תגמול כזה, שאתה מצליח את הדברים האלה, וזה גורם לך להישאר בזה יותר ולהישאב יותר. והריקוד נוגע בכל הדברים האלה, כשאתה מסתכל על עצמך בראי, כשאנחנו מלמדים, אז אנחנו כל הזמן נמצאים באינטראקציה של רגש עם, עם מי שאנחנו מלמדים אותו או רוקדים איתו, ברגע שאתה...
זה ממש חשוב בריקוד, נכון?
זה
להסתכל בעיניים,
כן.
זה החיוך.
נכון, זה מקשר בין האנשים, וזה, זה, אתה יוצר מין בונדינג כזה, שגורם לך לאנדרופינים, זה גורם לדברים שגורם לך נורא כיף, והכיף הזה הוא משהו שאתה לוקח איתך הביתה אחר כך, ואתה אומר, היה לי נורא כיף, ואני רוצה לחוות את זה עוד פעם, זה משהו שמושך אותי, זה AI לא יכול לתת.
לא ייתן אף פעם.
לא ייתן, זה מציאות אחרת. ולכן אני מרגיש שככל שהעולם מתקדם, וה-lonely, הקישור עם המערכות, עם ה-AI, אז אנחנו מתחזקים יותר, כי צריכים את זה יותר. אנשים צריכים את הקשר הזה, אנשים צריכים לגעת אחד בשני. הקשר זה שאני רוקד עם מישהי, ואני נוגע בה, ואני מחבק אותה. ואז, ואצלנו בסדר, כל מי שבא מחבקים אותו, כי זה משהו שהיום נעלם,
נכון,
נעלם.
נכון,
זה,
נכון.
הבדידות הזאת היא נוראה, נכון. ואני לא חושב שיש תחליף נכון. לזה. זה לא...
אני אוהבת מה שאתה אומר, ובוא נחזור לכימיה.
כן.
כאילו, נדבר על הקוקטייל הזה, הזכרת אנדורפינים, אז בוא נדבר על קוקטייל מטורף.
אוקיי.
שזה כמו לקחת סמים, כאילו, כן. מבחינת, כאילו, מה שקורה בריקוד. ולכן אני אומרת שזה כלי תרפויטי מטורף, כי אם אני יושבת בבית, בחדשות, אפילו בלי החדשות, מלא החרדות, כן?
כן,
בישראל
כן,
בייחוד.
ממש.
ורגש שאנחנו צריכים להבין, רגש זה לא מצב סטטי, אני יכולה להגיד, אני בחרדה. זה, רגש זה מקסימום כמה דקות. זהו.
כן.
עכשיו אני מרגישה עצב, נגיד, לא יודעת, ראיתי תמונה של אבא שלי, נהיה לי ככה, עלה לי דברים, אבל זה יחזיק 9 דקות, בסדר?
כן.
זה רגש, זה הטווח של רגש, כן?
אוקיי.
בסופו של דבר זה משהו שמשתנה, ולפעמים אנחנו ככה עם עצמנו אומרים, אני בסטרס, אני בחרדות, אני לא מרגישה טוב, וזה נכון, אני בעצבות רוב היום. ואנחנו מכנסים למצוא פתרונות, כאילו אולי ללכת אחורה ולראות היחסים שלי עם אבא שלי ומה היה, ונכון, הכל טוב, וצריך לעשות את העבודה הפסיכולוגית, אבל ביום יום, העצבות הזאת באה, שוב, אנחנו נעים כל היום במנעד של רגשות, שנורא תלוי בגירויים שאנחנו מקבלים מבחוץ. הבת שלי הצבנה אותי, צעקה עליי, אני אהיה קצת עכשיו באיזה כעס, מתח, תסכול. זה יעבור עכשיו. מה שאנחנו יכולים לעשות באמצעות המוזיקה והריקוד, זה לקצר את הדווח של הזמן שאנחנו שוהים ברגשות השליליים. כי ברגע שאני אדליק את המוזיקה ואפעיל את הגוף, ובוודאי אלך לסטודיו, לאיזה ערב סלסה, וארקוד עם אנשים, אין מצב שתחושת העצבות הזאת תישאר, אין מצב.
זה קסם.
זה לא אפשרי, וזה לא, זה קסם, אבל זה כימיה, זה פשוט כימיה. אז בואו נדבר על הקוקטייל של החומרים שמופרשים בזמן ריקוד. בגלל, זה באמת, זה הקוקטייל הכי, הכי מרוכז שיש. כן, אפשר לקבל את זה גם בטיול בשקיעה, ולשמוע מוזיקה ככה לבד באוזניות, מקבלים. אבל בריקוד מקבלים את כל הקוקטייל. ריקוד חברתי, ריקוד עם אנשים, ריקוד תכף נגיע לזוגיות.
כן, כן.
לריקוד בזוג ולחיזור ולכל, הרי זה בא מתוך החיזור. אבל אז אנדורפינים, זה המורפיום הטבעי שלנו, מופרש בזמן תנועה. זה גם מה שאומר שאנחנו בנויים לתנועה, כן? המורפיום הזה מופרש כדי לשכך את הכאב, שנמשיך לעשות את הפעילות הזאת, ולתת תחושת נעימה, תחושת אופוריה, תחושה מאוד נעימה. החומר השני החשוב, כמובן, דופמין. עונג, מוטיבציה, הוא גורם לנו לרצות בכלל לעשות את הפעולה הזאת, אחרת לא היינו עושים את זה, כמו כן. שאמרתי, כאילו התשוקה לרקוד כן, היא כן. כדי לפתח את המוח, כמו שהתשוקה לסקס וזה הכל דופמין, כדי שנתרבה. אז זה מראה שאנחנו נולדנו לרקוד. כמובן, אוקסיטוצין, כשאנחנו רוקדים, גם כשאנחנו רוקדים לבד דרך אגב, ובוודאי שאנחנו רוקדים עם אנשים, נגיד ללכת למסיבת שנות ה-80 לאישה בגילי, זה מלא אוקסיטוצין, כי זה התקופה.
זה מדהים, זה מחזיר אותך אחורה, ומחבר אותך חזרה, הייתי צעיר, והייתי זה, והייתי נחשק, וזה מחזיר אותך.
הייתי במסיבה כזאת, שוב משהו נחמד כזה, וכולם היו ככה בני העשור שלי, וזה מדהים, הסתכלתי על אחרים וגם על עצמי, והיו שירים שלא שמעתי אותם מלא זמן. ואני נזכרתי, ושוב, רגש מעורר זיכרון, מוזיקה מעוררת רגש, לכן מוזיקה מעוררת זיכרון. ממש נזכרתי במסיבת כיתה, והיה לנו פעם איזה משהו של ספורט, כאילו, לא הייתי כזאת ספורטאית, אבל היה לנו איזה אירוע ספורט, כן, שהתכוננו אליו והכל, וזה היה השיר של הריקוד שלי.
וואו, זה החזיר אותך.
ריקוד סלש ספורט כזה, פעילות ספורטית, זה היה בשביל המגמת ספורט, לא מגמת ספורט, חס וחלילה, אני מגמת ספורט, ממש. שיעור ספורט, לא משנה. אבל זה מחזיר ממש לשם. אז אוקסיטוצין, אוקסיטוצין מופרש שאנחנו עם אנשים, בוודאי שנוגעים, שמסתכלים בעיניים, כל הריקוד זה חגיגת.
כן, המגע, כן, זה מדהים.
ובעולם של טלפון, אנחנו לא מספיק נוגעים.
נכון.
ובוודאי לא מספיק נעים ביחד. סרוטונין זה הורמון השמחה, המצב רוח, סרוטונין זה החומר שגורם למה שאמרת קודם, שאנשים פתאום מרגישים בטוחים יותר בעצמם, אוהבים יותר את עצמם, רואים פתאום את הטוב, כן, כאילו בא לי להתלבש, בא לי להתאפר. הייתי אצלך בסטודיו, אני לומדת, שזה בכלל פתח לי עולם, כאילו הייתי בעולם הרבה של סלסה, למדתי הרבה שנים, ופתאום ככה נפתחתי לעולם של הריקודים הסלונים, שיש בהם כל כך הרבה קסם, וראיתי נשים בוגרות, והן נראות, אמרתי, זהו, ככה אני רוצה לראות, והבגדים והכל, כאילו, פתאום בא לך להיות נשית, בא לך לחיות, בא לך וגם לך, אני מעריכה של גברים, זה קורה באותה מידה, כאילו, בא לך להשוויץ, כי אתה פשוט מרגיש יותר נינוח עם הגוף שלך, יותר נינוח בתוך עצמך, כי ביום-יום, בייחוד בעולם הערבי, כל כך איזה, זה כאילו עוד דקה היינו מנתקים את המוח מהגוף, שמים את המוח מול מסך, מחברים אותו עם אלקטרודות, ויאללה, תתחיל לעבוד.
וזה הולך ונהיה יותר ויותר, כאילו, זה המציאות,
כאילו, ניתוק של הגוף והריקוד מחזיר.
מחבר את הכל ביחד.
מחבר אותך.
מחבר אותך עם בן הזוג, ואתה, בן או בת הזוג, ואתה מרגיש איך שזה עובד. זה מדהים איך את שמה את זה שהכל מופעל על ידי המוח. זאת אומרת, יש מישהו עושה עם שלט ומכוון את זה. אני פשוט הכלי שנמצא בפנים. זה מדהים.
איזה מדהים? אתה הכלי.
זה מדהים. זה קצת מפחיד אותי, את יודעת?
שתחשב על זה שבסוף אתה רופא.
אתה בשם לכל דבר,
כאילו,
מה?
כאילו, בסוף אתה סוג של רופא. כן. כאילו, אתה אומר, בואו, אני במקום לחבר אתכם לאלקטרודות, ככה,
כן, זה עובד.
טריפרלקס, פרוזק, כל מיני החומרים האלה, בוא נקבל אותם, בגלל זה אני אומרת, חשוב לי השיחה הזאת איתך, כי אומרים, מה אני ארקוד עכשיו, או מה זה, ופשוט להבין שזה קוקטייל כימי רפואי, כאילו, זה נס רפואי שאנחנו נותנים לעצמנו, בייחוד בגיל המתבגר, כי תכף נראה מה קורה ככל שאנחנו מתבגרים, מה קורה לגוף, אבל עוד הורמון אחד שרציתי לדבר עליו, ואז זה יעביר אותנו לנושא של הזוגיות, וריקוד גם ככלי לטיפול זוגי.
כן, מאוד.
או למציאת זוגיות. אז זה טסטוסטרון. טסטוסטרון, עכשיו, אמרתי לך, למדתי, המקור היה לטיני, שתם בגלל שהייתי באוניברסיטה, בתל אביב, והיה חוג, כן, והלכתי פעם אחת, ואמרתי, טוב, זה לא בשבילי, כי לא רקעתי, וזה, ריקודי עם, היה שיעור ריקודי עם בבית ספר. מה לי ולריקוד? בום, כאילו, בום, המוזיקה, התנועות, האגן.
כן.
כאילו...
תיישב עלייך.
ואני חושבת שזאת התקופה שהייתי בה הכי פוריה, מבחינה, אולי גם מבחינה גופנית, אבל הכי פוריה, מבחינת יצירתיות של המוח, כאילו, תקופה שלמדתי והייתי, גם המשכתי בזה בתואר השני והכל, ואני זוכרת שהפסקתי לרקוד משהו, באמת, זה היה ממש, הייתי מחכה לשיעורים, הייתי מחכה לריקודים, לא שמתי לב איך הזמן עובר, שזה קורה כשדופמין מופרש, לא שמים לב שהזמן, לא שמים לב שהזמן עובר, ולא משנה שלמחרת צריך לקום מוקדם ללימודים, זה לא...
כל הכללים משנים, כאילו, הכל, אתה פתאום מגלה מישהו אחר.
כן, אז... אז אני אומרת, אז הטסטוסטרון, הוא מופרש קודם כל גם אצל נשים, גם אצל גברים, הוא יוצר את הדחף המיני שלנו, אבל מעבר לדחף מיני, הוא יוצר את החיוניות, את התשוקה לחיים. Mm-hmm. אני תמיד אומרת, המיניות זה לא הסיפור רק של ה... כן. כאילו, האקטים, הכל. הסיפור הגדול הוא תחושה של אנרגיה וחיות. אנרגיה מינית היא אנרגיית חיים. והאנרגיה המינית לא מתעוררת מזה שמלטפים אחד השני גם, אבל לא רק מהאיברים. היא מתעוררת מתנועה, ומתנועה מסונכרנת, ומתנועה של אסטרוגן וטסטוסטרון. שוב, באהבה חד מינית זה יהיה...
זה מתחבר, זה באנרגיה, זה שמה, זה באוויר.
זה באוויר. זה כמו חדר כושר, שהטסטוסטרון באוויר, גם בריקוד. לכן לפעמים אנשים אומרים לא ללכת בגלל בגידות או בגלל כל מיני דברים. אבל זה חומר שאנחנו צריכים לקדש אותו בעיניי, טסטוסטרון, כי אנחנו מתחילים לאבד אותו. גברים גם, יש כבר מחקרים, ירידה מאוד גדולה ברמות טסטוסטרון בגלל האוכל שלנו והחוסר תנועה ואלף הדברים.
כל החיים היום.
ושאנחנו רוקדים, טסטוסטרון עולה, גם בגלל ההפעלה של השרירים, גם בגלל שיש חיבור בין אנשים, פרומונים באוויר. אני חושבת שהסטודיו שלך עם פעם היו...
בטח, בטח. ואנשים נכנסים ואומרים, אני לא יודע, יש פה משהו באוויר, אני מרגישה את זה, אבל לא יודעים לקרוא לזה בשם, אני מרגישה את זה, האווירה פה, התחושה, זה אי אפשר להסביר את זה. כיף לי, זה עושה לי כיף. אני באה, אני משתחררת, אני מרגישה נוח, אני מסתכלת על האנשים, איך שהם מחייכים, איך ש... כל הכימיה עובדת, זה כאילו מג'יק.
כשאני יושבת לפעמים שאני מגיעה לפני, אז אני רואה זוגות רוקדים, או זה פשוט, זה מעורר ממש את הגוף, אז הטסטוסטרון הוא הורמון מאוד קריטי, שאנחנו חשוב לשמור עליו. עכשיו, אני אומרת, הוא יוצר עוררות, הוא יוצר עוררות, ברגע שאנחנו נעים, אנחנו מתעוררים, ובוודאי, אם אני עכשיו רוקדת עם בחור שמחבק אותי, מסובב אותי, מניף אותי, זה מעורר בוודאי את הטסטוסטרון, ונחזור לזה שזה המהות, כן? שתכף נגיע לנושא של החיזור, זה בכלל המהות גם של הריקוד, אבל אני אומרת בהקשר של זוגיות, אנחנו הרבה, אני הרבה גם מתעסקת בזה, וכתבתי על זה בספרים, על הירידה בתשוקה בזוגיות לאורך זמן. בגלל שגרה והעייפות והמערכת, איך שהמוח בנוי, הדופמין יורד ככל שאתה מקבל את הגירוי. אז אחרי 20 שנה, זה כבר לא...
כן, שחיקה.
בדיוק, שחיקה. זה, בשפה של המוח זה סבילות, כן? כאילו, עמידות כבר לחומר מאותו בן אדם. מבן אדם אחר זה משהו אחר.
אוקיי.
ואנחנו דבר הרבה מה לעשות, וגם להתחבר, ולעשות דברים ביחד, ולדבר, לרקוד.
להדליק את הניצוץ.
למה לרקוד זה ידליק את הניצוץ? קודם כל, זה, כמו שאמרת, זה שפה, ודבר שני, זה הטסטוסטרון. זאת אומרת, ברגע שאנחנו רוקדים, ברגע שאנחנו יוצרים את האנרגיה המינית הזאת, שהיא קיימת, היא מרגע שנוגעים אחד בשני, האנרגיה מתעוררת. וזה מחיה את הגוף, את הליבידו. כי עם הזמן גם הליבידו שלנו יכול לרדת, גם בגלל ירידת הורמונים והכל. אז זה מגביר את הליבידו, ולגבי העניין של לרקוד עם אחרים, נכון, זה יכול לעלות קנאה.
ודאי, ודאי, ודאי.
השתקלנו ברוגים וכוכבים.
זה גם דבר
וכוכבים.
שמעורר מחדש, כן.
אבל זה גם דבר שמעורר מחדש.
וזה טוב, זה טוב, שזה נמצא במינון הנכון, זה נכון, זה קורה, אין לך אפשרות, זה קורה, נכון?
כן.
וזה נכון, זה עובד ממש בסטודיו, אני מרגיש את זה, גם זוגות שהרבה שנים הם ביחד, והם באו פתאום לסטודיו, באנו לנסות לרקוד, ואז זה הופך להיות דבר שהם מתמכרים אליו, ואנחנו לא נפגשים בחיים, אבל הוא בא מעבודה לסטודיו, ואני בא, ופה אנחנו, פה זה קורה. ואז אתה רואה שכנראה קורה שם משהו שהוא מאוד מאוד מחבר אותם. ואז הם אומרים לנו, החיים שלי השתנו, היא פתאום לא אותה אחת.
כן.
הוא פתאום נהיה גבר, פתאום הוא מוביל, פתאום, מין פרצופים כזה, שאת אומרת, וואו, זה אני עושה פה קסם.
וזה... בוא נדבר על פתאום הוא מוביל.
יו, כן, פתאום הוא מוביל. גם אותך לא היה קל להוביל.
כן.
כן.
אז זהו, אז הטסטוסטרון הוא גם, הורמון הדומיננטיות והכל. אז במקור, 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 הריקוד, גם אנחנו רוקדים כקהילה וילדים שנולדים כבר, מכניסים אותם למעגל הריקודים, בתרבויות, בשבטים, זה הכל סביב ריקוד, ריקוד מחבר, אוקסיטוצין. במחקרים שנותנים לאנשים לרקוד, הם אחר כך מדווחים אמון יותר גדול אחד בשני, רצון להכיר אחד את השני יותר, מאשר אם אתה שם אותם סתם באיזה מינגלינג כזה של...
זה עושה אותם קבוצה כזאת.
זה עושה אותם קבוצה. אתה לוקח כאילו קבוצה של אנשים, אחד מינגלינג קפה כזה, כמו שעושים בכנס, והשני לרקוד. אלה שרקדו...
זה כבר חבורה. הם כבר מצאו אחד את השני.
זה אוקסיטוצין, נוירוני מראה, הכל. אבל באמת אם נחזור רגע לנושא הזה של רבייה, כי הכל mm-hmm. בסוף מוביל לרבייה, וכל okay. מה שהתפתחנו אליו זה כדי שנשרוד ונתרבה.
כל בסיסי מאוד, כן.
אז איך ריקוד תורם להתרבות? ואיך ריקוד בעצם המקור הוא חיזור? רואים את זה אצל כל בעלי חיים, נכון?
נכון, בדיוק, אנחנו פשוט, זה נכון, זה מראה, אנחנו, הדברים התפתחו, רק אנחנו מעדנים את זה, אנחנו קצת, אבל זה חיזור, אז נשים, אז תנועת הגן, וזה לטיני, וזה מושך, וזה הדברים הבסיסיים.
החזה שהוא כאילו...
בדיוק, הכל עומד, ותעמדי זקוף, ואז גם מתאפרים, ואז גם מתלבשים, ואז זה הכל חיזור.
נעליים, עקב. כאילו הרי על פניו לא צריך לנעול עקב כשרוקדים.
נכון, אבל זה נראה יפה, את נראית יותר חטובה, אתה נראה יותר גבר שאתה רוקד, והחולצה היא לטינית, והחזה חשוף.
זה ממש חיה.
כן, ממש חיה, סממנים א' ב', נכון? ממש ככה.
כאילו להראות את סימני הפריון.
בדיוק.
כאילו אם זה החזה והכל, זה הכל סימני פריון, אז באמת... זה מרתק, כי זה הדרך, אם נסתכל על ציפורים, אם נסתכל רגע על בעלי חיים אחרים, שמשקיעים המון בריקוד.
נכון, נכון.
המון, בטח גם אתה אוהב לראות סרטים של...
וזה לגמרי, זה לגמרי זה.
מה זה, הוא עושה מצג, הוא עובד על זה, הוא עובד על זה, יש שאני אוהב את סרטון, אולי נטרף אותו של הסוקי הכחול.
כן, כן.
ויש עוד אחד כחול, שכחתי את השם שלו, ככה ציפור יפהפייה כזאת, שהוא פורס איזשהו מטריה יפהפייה כזאת,
כן.
והוא עושה לריקוד כמו הדרוויש, כאילו.
נכון, ומקווה שתסתכל עליו, וראיתי שהוא לא מצליח, אז הוא לוקח אבן, והוא זורק אותה לרצפה, כדי שהיא תקשיב לרעש, שהוא רוצה את עצומת לב שלה, ואנחנו עסיק את עצומת, אם זה לא בפרווה ובנוצות, אז הוא מחפש דרכים אחרים. כי ככה הוא יוצר את התקשורת, הוא רוצה לחזר אחריה, וזה נורא נורא בסיסי, זה מדהים.
זה ממש בסיסי. עכשיו, למה? אני, כביולוגים, אנחנו חייבים לשאול, כאילו, למה? למה זה התפתח? למה זה ככה? אז, כאילו, למה ריקוד מעיד על פיטנס? הרי מה הוא רוצה להראות, ומה היא רוצה? כן. אז בוא נדבר על אלה שהזכר רוקד להרשים את הנקבה,
כן.
וגם אלה שהמונוגמים יותר, אבל גם לא רק מונוגמים, שהזכר והנקבה רוקדים ביחד, שזה כן. מאוד מאפיין מונוגמים, שהזכר כן. והנקבה רוקדים ביחד, וגם שם היא בוחנת אותו. היא כן. בוחנת אותו על סינכון, היא בוחנת אותו על הבעת רגשות.
הוא עומד למבחן, כן.
הוא עומד למבחן.
כן,
זכרים למבחן. עומדים למבחן, נקבות בוררות את הזכרים, כי כן. הם, להם יש את הרחם, אז למה ריקוד מעיד על פיטנס? וזה אותו דבר בבני אדם.
כן, כן.
למה?
כן, אני רוצה להגיד, מה תגידי? כאילו זה מדהים, אבל זה ממש ככה. היא צריכה שיהיה לו גוף, שיהיה לו שרירים, שהוא יהיה חתיך, שהוא ידאג לדור הבא, שהוא, זה מה שהיא רוצה.
והקורדינציה, היא בעצם בוחנת יכולות מוחיות. עכשיו אנחנו, כאילו הלכנו לבוא, אם הוא עובד בהייטק, אם הוא יושב מתכנת, אז כאילו אני בוחנת את זה, אבל הבסיס שלנו, הוא בסיס האבולוציוני, הוא הבסיס באמת שקשור באמת בתנועה וקורדינציה, ואותו זכר שמצליח להרים את המופע עם הנוצות היפות האלה.
הכי מרשים, הכי יפה, הכי מסוכן, עם הצלילים שהוא משמיע, וזה מה שמדבר.
זה גנטיקה מעולה. הוא בעצם אומר לה, תסתכלי איזה גנים יש פה של תותח. אני עושה את זה לפי הקצב, זאת אומרת, הוא בעצם מראה לה את המוח שלו. את היכולת של המוח הקטן להתאים את הקצב.
זה מה שאת רוצה לילדים? הנה.
בבקשה.
אני אתן לך. אני ארשים אותך.
אז כל נקבה ומה שהיא בוררת. אז מבחינת הריקוד, ובאמת היא בוחנת את היכולת שלו ביצירתיות, את היכולת שלו בקורדינציה, את היכולת שלו בלהתאים תנועות במקצב. וזה בעצם מעיד על גנים טובים, על פריון, וכמובן אם הוא נראה טוב, אבל... אתה תגיד לי, האם זה השתנה בבני אדם, או שזה בדיוק אותו דבר?
צריך להלביש לנו מקור וזהו.
זה
כל כך נכון, זה בדיוק אותו דבר. אנחנו רק מצפים את זה בכל מיני מעטפות שיש לנו מחסומים, אבל בסוף, בסוף זה מאוד שורשי.
רגע, אתה רואה שנשים נמשכות לגבר שרוקד יפה?
ברור, איזה שאלה.
אני ראיתי את זה בסלסה.
אתה מסתכל לאולם ריקודים, יש איזה רקדן, אתה מיד כאילו עם יד...
כולם עליו.
כן, אני רוצה אותו. אני בסוף אני אגיע אליו, אני יכולה לעבור כמה בדרך, אבל זה בסוף מה שאני רוצה. וזה מאוד בסיסי.
לא השתננו.
נכון, וגם אנחנו מתנהלים ככה, אנחנו כגבר, אני רוצה להיות מרשים, אני אלמד את הצעדים, אני אבוא שאני מוכן, שתסתכל עליי, אז אני יודע איך עוקדים רומבה, אני יודע איך עוקדים צ'אצ'ה, אני לא אגמגם, ואז אני אקח אותה בידיים, ואני אתן לה תחושה שאני מוביל, שאני, ואז היא תגיד, וואו, הוא יודע מה הוא עושה, הוא יודע מה הוא, הוא טוב בשבילי, הוא יוביל אותי, ואני יכולה להירגע ולהרגיש נוח עם זה, וזה.
אז בוא שוב נחדד במה שאתה אומר, כן. את הריקוד ככלי תרפויטי לנושא של גבריות במאה ה-21. כן. היה לי פרק לפני כמה פרקים okay. עם מתן חכימי, האיש המופלא, על נושא של גבריות. גבריות ונשיות בעולם פמיניסטי,
כן.
בעולם שהשתנה לגמרי. כן. אני ממש. שונה מאמא שלי, מסבתא שלי, והבת שלי בכלל. סיפור מסכיר.
מקום אחר.
מקום אחר. זה באמת, זה נקרא מהפכת הכתיפה, מה שקרה לנשים. זה לא יאומן, בזמן אפס.
כן.
אם את סבתא שלי חיתנו בגיל 16, אני כבר התגרשתי פעמיים, כי אף אחד לא יכלה אותי, הבת שלי כבר יש לה רשימת כן, תוכניות כן. עד שהיא תתחתן. אז זה שינוי חברתי מהותי, המהפכה הפמיניסטית יצרה, שיש כן. לה כל מיני השלכות.
כן.
הגברים עמדו מהצד, כן? גם אתה שונה מאבא שלך, והבן שלך שונה ממך, כן? אבל לנשים זה קרה בבת אחת, כאילו הם פרצו
כן.
ושינו את החברה. וגברים עומדים רגע מהצד, אז מה עכשיו? כאילו, אז מה קורה עכשיו? כאילו, אני לא יכול להיות כמו סבא שלי, זה בטוח, אני רק שומע אותו, אני מתחלחל, כן? את כל האמירות של הדור הבוגר יותר. ומצד שני, אני לא, מה היא צריכה ממני? כאילו, היא רוצה את הגבר הרך, מרצה, כנוע.
זה מבלבל, זה מאוד מבלבל.
או הגבר הדומיננטי, המוביל, או אחר כך היא תגיד, אבל אתה משתלט עליי, אתה נרקסיסט, את נרקסיסטי, כאילו, התחלנו להתבלבל.
ממש ככה.
ואני חושבת, אחרי גם הניסיון שלי בריקוד, שוב, אני לא איזה רקדנית, כן, אבל באמת זה עשה לי המון שינוי בתקופה שרקעתי הרבה, העניין הזה של דווקא שם, זה קצת כמו חדר המיטות, ששם גם אנחנו, העונה המצחית נחבט, ואנחנו מאפשרים להיות סאבמיסיב או דומיננטי או לא דומיננטי, כאילו בבוקר תהיה מרצה ובלילה משהו אחר, אבל זה בחדר המיטות. בריקוד גם אנחנו בעצם יוצרים שוב את הדינמיקה של מחסי כוחות, שבאמת הדחף הקמאי, הבסיסי, האבולוציוני, זה של האישה לגבר שיוביל אותה. כן? שוב, זה יישמע עכשיו, פמיניסטיות יגידו אוי ובוי.
כן, כן.
במובן ה... רגע, למה אני צריכה אותו בכלל? כן?
כן.
כרגע, בעידן שלנו, אישה מקלקלת את עצמה, כן. היא לא צריכה. היא יכולה להביא ילדים לבד, היא ממש לא צריכה גבר. ועדיין אנחנו רואים שאנחנו נמשכות לטסטוסטרון, כן?
כן, זה נכון.
נמשכות לטסטוסטרון, והרבה פעמים רואים שהדחף המיני של האישה כלפי הגבר שלה יורד יותר מהר מאשר הגבר לאישה. זאת אומרת, כי בהתחלה היא קצת רדפה אחריו, או קצת כבשה אותו, או קצת, ואז מתחתנים, ואז ילדים, ואז תלך תביא, תעשה קצת מיילדת, ולפעמים הוא נותן את זה, כי אישה היא קצת כמו אימא, כן? כל גבר קצת רוצה אימא. וגם היא באמת יודעת מה טוב לילדים, כן? יש איזו תחושה כזאת שהיא יודעת מה טוב להם.
אז איך זה עובד ככה, כל הגרף הזה?
כן, ואז הרבה פעמים כאילו הוא קצת קנוע לי מדי, כן?
כן.
ואז גם יש פרדות, כן, רוב כן, הגירושים, כן. נשים יוזמות. והלכנו רחוק, אבל אני אומרת,
לא,
כאילו,
נכון.
הריקוד...
אז איך שומרים על הבלנס הזה? זה קטע, זה ממש לשמור על הבלנס הזה, כל הזמן.
ולכן אני אומרת, המוח משפיע על הגוף, אבל גם הגוף משפיע על המוח. זאת אומרת, אני יכולה לעשות עבודה, נגיד, לקחת את הבחור.
כן.
אבא שלי היה כזה, דרך אגב, כן, כאילו, אמא שלי כן. מאוד דומיננטית, ואבא שלי היה רק לא לעצבן אותה, זה מה שאמרנו בבית, לא כן. לעצבן את אמא.
כן.
מאוד כנוע, מאוד מרצה. וגם ראיתי שהיחס הוא בהתאם, כן? שאתה מרצה, לא תמיד מעריכים אותך.
כן, כן? נכון,
לא,
נכון.
לא מעריכים
נכון.
אותך. אתה יודע, זה מתדרדר, זה עלול להתדרדר. לפעמים רואים זוגות מבוגרים שהיא כבר ממש אומרת לו,
כן,
מנהלת
כן,
אותו.
נכון.
אז... ואני אומרת, אז נכון, אפשר לעבוד מהראש ולהגיד, רגע, אני אבנה רגע את הגבריות שלי, את הזה שלי, ואפשר לעבוד מהגוף, אני אומרת. זאת אומרת, בריקוד, לוקחים את ההובלה, אין כן. מצב אחר, נכון? בריקוד כן, זה לא זכר אני... נקבה. הגבר מוביל, שוב, אם זה שני גברים, אבל מישהו לוקח את הצד הטסטוסטרוני, כן. והאישה צריכה לתת לגבר להוביל. זכות שנכנסתי לקליניקה,
כן.
לסטודיו, ישר כל הזמן אמרת כן, לי, להוביל. את לא נותנת להוביל.
כן.
אז תרחיב על זה, כאילו, העניין של הובלה.
אני אגיד לך, זה מאוד מעניין שאתה, כשאתה לוקח מישהי, ואני חווה הרבה נשים שבאות אליי פעם ראשונה לרקוד, ואז אני רוצה להוביל אותה, והיא אומרת לי, אני קשה להוביל אותי. אני קשה להוביל אותי. כל הזמן אני שומע את המשפט הזה, אני קשה להוביל אותי, ויש נשים שמאוד קשה להוביל אותם, אבל תוך כדי זה שאני מנסה לרקוד איתם, אז הן משחררות.
אתה רואה, אתה מרגיש את זה.
אני מרגיש את זה בדקה וחצי, שהיא אומרת, אתה יודע להוביל? אוקיי.
אני יכולה לסמוך עליך.
אוקיי, ואני מרגיש את זה בידיים, בתחושה בידיים, שאומרת, אוקיי, עכשיו אני צריכה להקשיב אליך, כי אני, ואז היא מרגישה עם זה נוח. לא תמיד זה קורה, אבל לא תמיד מצליחה לשחרר, ולפעמים היא עדיין רוצה להוביל אותה, ויש לנו מלחמה בריקוד. כי היא לא משחררת לי את זה. אז כאילו, אבל אני חושב שהרצון הוא כן לשחרר, וזה לוקח זמן, לפעמים זה לוקח אפילו שנה. זה פשוט...
ומה אתה אומר לגברים? כאילו, אתה באמת רואה שגברים שרוקדים,
כן.
ושלומדים להוביל,
כן.
זה משנה אותם.
זה משנה אותם, זה נותן להם המון ביטחון עצמי. אני אומר לו, עכשיו אתה לומד שפה. שפה כן. חדשה, אתה צריך לדעת להוביל. אם אתה לא תדע להוביל, זה לא יעבוד לך. היא לא okay. תרצה לרקוד איתך. אתה צריך, גבר צריך לדעת להוביל. יותר מאשר הוא צריך לדעת לרקוד, הוא צריך לדעת להוביל.
איזה מטורף זה.
לתת לה, אני אומר תמיד, הגבר זה המסגרת והאישה זה התמונה. אם אתה לא תיתן לה מסגרת יפה, התמונה לא תצא טוב. אתה פשוט צריך לתת לה את המקום הזה כדי להוביל. וזה קשה, זה תהליך שמאוד מאוד קשה, ואני רואה באמת, כמו שאת אומרת, גברים שהם פשוט, היא מובילה אותה, וגם בריקוד, האחיזה שלה, היא אוחזת אותה מאחורי הגב, ומובילה אותם. ואז אני אומר, את לא תוכלי לרקוד אם את מובילה אותו, כי הוא הולך קדימה ואת הולכת אחורה, זה פשוט לא יעבוד. וזה נורא קשה, ופה זה דעתי המכשול הכי גדול בזוגיות, שנשים צריכות לשחרר וגברים צריכים לדעת להוביל, זה משהו שאנחנו מלמדים אותם, וזה לוקח לפעמים המון המון זמן, וזה נורא מתסכל לפעמים, בייחוד מבוגרים שנבנים חומות, והיחסים ביניהם כבר בנויים בצורה כזה שהוא קנוע.
היא לא תיתן לו להוביל.
היא לא תיתן לו, ולפעמים פשוט, אני לא מצליח, זה פשוט לא עובד. אז הרבה פעמים אני אומר, חבר'ה, שאתם נכנסים לסטודיו, ברגע שהדלת נסגרת, החוקים משתנים.
כאילו אתה מתעסק עם זה, זה עניין. אני חייב להתעסק עם
זה. כי בסלון, ריקודים סלונים זה הכל הובלה. ואז הוא אומר, במקום שאנחנו נכנסים לסטודיו, היא נותנת לי להוביל. היא נותנת לי.
כאילו פה היא נותנת, כן.
בדיוק, רק כשהדלת נסגרת, פה זה חוקים אחרים, שמגיעים הביתה, זהו, סיפור אחר, נגמר. אז זה נורא מעניין.
אז אני חושבת שזה תרגול נהדר, גם לאישה, גם לגבר, כי אני חושבת שגם אני מסתכלת לעצמי, גם אני הייתי קצת כמו אמא שלי בהתחלה, של מאוד מאוד, כי אם אני לא אעשה את זה, אף אחד לא יעשה את זה טוב כמוני, ואני חייבת להיות בשליטה, ואני חייבת, אישה מאוד מאלף עטף, כאילו, צורך בוודאות, צורך בשליטה, וזה מכביד. כאילו, יש איזו כמיהה לשחרר, אבל שוב, אנחנו לא נשחרר, כאילו קשה לשחרר עד שבטוחים שהצד השני יודע מה הוא עושה, יודע להוביל.
לסמוך. לסמוך זה דבר מאוד מאוד קשה. קשה לשחרר, ואנחנו עובדים על התהליך הזה בזוגות, שתסמכי עליו, it's okay, זה בסדר, תני לו, אנחנו מלמדים אותו והוא יעשה את זה בסדר. וזה מאוד מאוד קשה, אבל ברגע שהיא סומכת עליו, אנחנו מרגישים אצלו את השינוי, הוא מתחיל לחייך. הוא מתחיל לגדול, הוא פתאום, הכתפיים שלו מתרחבות, ואז אתה מרגיש בשינוי ביניהם שהוא כאילו היה קמה לזה, שהיא תיתן לו, אבל הוא צריך ללמוד את השפה, וברגע שאנחנו מנבדים אותו את השפה, אז כל האינטראקציה ביניהם משתנה, ולפעמים זה פשוט קסם, ואנחנו מרגישים שזה משנה את כל היחסים ביניהם, והוא אומר, אני מגיע הביתה, וזה פתאום היחסים בינינו, פתאום היא מתלבשת אחרת, פתאום היא נותנת לי, אז אם אני שיניתי להם את החיים דרך הריקוד, זה כאילו, זהו, לא צריך יותר מזה.
אז אני אומרת, זה לא מחליף טיפול זוגי, אבל אני חושב שכאילו, זה עולם אחר לגמרי, העניין של... אבל זה מיינטננס לזוגיות בעיניי.
ממש ככה.
מיינטננס לזוגיות.
ממש ככה.
זאת אומרת, לא רק הריקוד חתונה, שככה משקיעים, ועושים ריקוד חתונה יפה כזה, ואז יושבים בבית בעיקר, או פוגשים חברים, או הולכים לאכול, אלא להפוך את הריקוד, חלק מהריקוד הזוגי, מהמסע הזוגי, כי יש שם תקשורת שקורית, זה מעלה את הליבידו, זה מעלה את התשוקה, וגם לראות את הבת זוג או את הבן זוג, רוקד עם אחרים, נהנה מהובלה קצת אחרת. שוב, כי בראש אנחנו פנטזים כל הזמן, כן? זה אנחנו יודעים שיש לנו מגבלות ביולוגיות. שוב, זה הכל קשור לרבייה בסופו של דבר. הכל קשור לרבייה. אבל דווקא התחושה הזאת, התחושת חיוניות הזאת, שדווקא מקבלים ממישהו אחר, וגם עם הבן זוג, זה משהו שהוא רק, בעיניי, באמת, מאוד תורם, כי יש לנו, שוב, זה גם שם צורך בשליטה, כן? אל תלך לרקוד עם אחרות, אל תלכי לרקוד עם אחרים, אבל דווקא שאנחנו משחררים את זה, יש לנו צורך בהרבה מאוד חופש, כן? כאדם, אנחנו רוצים להיות אדם אוטונומי, כן? Mm-hmm. ולכולנו, פשוט כאילו, ברור לנו שבריקוד יש כל כך הרבה אוקסיטוצין, בלי שנדע להגיד שזה אוקסיטוצין, שעלול לגרום לזה שרגע, הוא רוקד יותר טוב ממני, כן? אז היא תרצה אותו, כמו בטבע, כן? בסוף הולכת עם הכי טוב. אנחנו בני אדם, אנחנו יודעים שזה בסופו של דבר רק כאילו מעורר אותנו, ונותן לנו חוויה של התנסות, של גיוון. אנחנו חיה שצריכה גיוון כל הזמן. אז אני אומרת, להפוך את הריקוד גם לחלק זוגי, כי שוב, אנחנו יודעים שהמנבא מספר אחת להצלחה בזוגיות, זה סביעות הרצון של הבן אדם מהחיים שלו.
כן.
אם אנחנו מבינים...
קודם מעצמו.
כן. מעצמו, כן. מעצמו. לא, זו התאמה הזוגית ולא הזה, mm-hmm. קודם כל, אם טוב לי, עם עצמי. אז זה גם הנושא של ריקוד ביחד, וגם הריקוד בנפרד. למה התפתחה אצלנו, אם אנחנו מבינים באמת שאנחנו באנו מריקוד, נולדנו לרקוד, רקדנו, בכל העדות יש ריקודים. כן, כן. כל העדות,
כל מקום
יש ריקודים.
יש לזה מיליון סיבות.
זה מחבר קהילה, זה יוצר אמון, זה פשוט מגבש קבוצה, זה פשוט מקור אוקסיטוצין, כן? זה מקור לאוקסיטוצין. מתי קרה בהיסטוריה של העולם המערבי המאה ה-21, שפתאום ריקוד הפך להיות רק משהו של מומחים, ואנשים אומרים, אני לא יודע לרקוד, אני לא בנוי לריקוד, אני לא רקדן, או אני לא רקדנית. בייחוד בנים, אני רואה את זה עוד יותר בנים, הרבה פעמים בהרבה מאוד מהחוגים האלה, יש הרבה בנות, ותמיד נלחמים על הבנים.
אני חושב שהתדמית שנוצר סביב זה, שזה... זה קלוקל כזה, זה לא נכון. התמיד שגבר שרוקד הוא נשי, או גבר שרוקד הוא לא מספיק גבר, לדעתי המעטפת שנוצרה סביב זה, גרמה לזה שזה הפך להיות מאוד סלקטיבי. וזה קרה בעבר, וזה היה ככה, וזה היה אצל ההורים שלי, ואצל ככה ראו גברים שרוקדו, הם לא היו... כאילו גבר זה לא, הוא לא רוקד, או לרקוד זה לא מקצוע, או כל ההתייחסות לריקוד הייתה שלילית. ולדעתי זה השתנה מאוד בשנים האחרונות, זה כבר לא אותו דבר. כשאתה רקדן, אז יש לך כישורים, כמו שאמרת, זה חוזר למשהו מאוד בסיסי. יש לך כישורים, ויש לך אינטליגנציה, ואתה גם, אם אתה רוקד, אז אתה גם מתחבר לצד הנשי שלך, אז גם יהיה לך חיים טובים, הבת זוג שלך, כי אתה תוכל לדבר איתה על דברים אחרים, ואתה לא עומד מלמעלה, ואתה מרגיש שאתה עושה משהו שהוא נשי. וזה השתנה מאוד, ואני חושב שהיום גברים שרוקדים הם מאוד מחוזרים, וזה...
כן, הם, מצח... הם עדיין מח... הם מאוד מחוזרים, אבל הם כי... לא מספיק... אני חושבת שגם זה קרה לנו, כאילו אני חושבת, כל ה... לא יודעת, מהתקופה של האצולה, שבעצם הם הפכים להיות צופים, כאילו זה פרפורמנס, יש זמרים מקצועיים, כן. רקדנים מקצועיים, ואז עברנו למצב שאנחנו יושבים ורואים, יושבים ורואים הופעה,
כן.
יושבים ורואים אנשים שרים, פרפורמרים,
כן.
רואים ויושבים...
זה מקצועי, וזה רק על במה, וזה רק בצפייה באיזה... ועכשיו אני רוצה להיות חלק מזה. אני
כן, זה כמו שחזרנו רוצה... לשירה בציבור קצת, נכון, אבל נכון, עדיין מאוד. לא מספיק מה? יחסית.
אבל
כן,
מאוד, קריוקי... זה משהו, זה טרנד מאוד גדול של שירה בציבור, זה נכון. גם משהו של ביחד.
בדיוק.
נכון.
מוזיקה וגם הריקוד, אותו דבר, אז אני חושב ש... איכשהו העולם המערבי, כאילו שוב, ניתק בין הגוף והנפש, אז גם לא לומדים בבית ספר ריקוד, ותכף נדבר על מה I have a dream, כאילו מה החלום שלי ושלך, איך באמת שמבינים את חקר המוח, מה עושים עם המתנה הגדולה הזאת של הריקוד, שאנחנו לא משתמשים במספיק, אבל נסגור רגע את העניין של הזוגיות והחיזור, אז נתעסקת הרבה בנושא של מציאת זוגיות ושידוחים,
כן?
של קושי גם, קושי מאוד 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 גדול.
נכון.
אז, ושולחים אותנו לאפליקציות, כן? בוא תדפדף בין אנשים ותבחר. זה לא הדרך שבה...
לא, אי אפשר להרגיש. הדברים לא עובדים, הכימיה לא עובדת דרך אפליקציה.
בדיוק. לא מקבלים את כל הנתונים על הבן אדם, מה זה תמונה שבן אדם בדרך כלל שם מלפני...
נכון,
תמונה הכי טובה מלפני 10 שנים כזאת. ו... הצפה, כן, יש המון בעיות, עשיתי כמה שיחות על נושא של דייטינג בעולם הזה, ואני אומרת, אנחנו יודעים מהמחקרים שבדייטינג, שיוצאים מהאפליקציה, שזה כבר קשה היום, לצאת מההתכתבויות, וגם אין גם מספיק התכתבויות, ולעבור בכלל לפגישה פנים מול פנים, אבל כשעושים מחקרים על בליינד דייטים, רואים שהתכונות המושכות ביותר, זה לא הגובה וההשכלה, או רק הסימני פריון, החזה ועם ביקיני, גורמי המשיכה הכי חזקים שלנו, זה חיוניות, שמחת חיים וביטחון עצמי.
אז איפה אתה... אז איפה זה? זה לא פוגש את האפליקציה.
כן. עכשיו, אני אומרת, וגם אם אתה לא, גם אם לא תכיר את הבחורה בריקוד, או לא תכיר את הבחור דווקא בריקוד, אני אומרת, כמובן שרחבת הריקודים זה מקום מצוין להכיר. שוב, בגלל הנינוחות, בגלל אוקסיטוצין והסרוטונין והאנדורפינים והכל, שזה בול, טסטוסטרון, שזה בול מתאים.
לגמרי, זה רק החיבור הזה.
אבל מעבר לזה, כאדם רוקד, אני כאישה רוקדת, או כגבר שרוקד, כבר נראה אחרת בדייטים. זאת אומרת, אם אני, יש הרבה גברים עם קושי, עם ביטחון עצמי, נשים מאוד דומיננטיות, ראיתי זה בחתונמי, טוב, אנחנו פה רוקדים עם כוכבים בחתונמי, ראיתי זה בחתונמי, כאילו, נשים יפהפיות, מוצלחות, מוכשרות בטירוף, שמתקשות למצוא, וכשחוברים קצת לעומק, באמת רואים שהרבה קשור לזה שהם לא פוגשות את הגבר, כן? את הגבר הזה. כן. וגם בעיית ביטחון עצמי מאוד גדולה של גברים, בעולם של נשים מאוד חזקות.
כן, כן.
שטוב שהן נשים חזקות, אבל הגברים קצת כזה איבדו
נרתעים,
ביטחון.
כן, נרתעים. הולכים אחורה.
הולכים אחורה. עכשיו, אני אומרת, אפשר לעבוד על המוח ולהגיד לעצמי, ולהסתכל מול המראה ולהגיד, יש לך ביטחון עצמי, יש לך ביטחון עצמי. אבל זה לא באמת, אנחנו יודעים שזה לא עובד.
זה לא עובד.
זה לא עובד.
יש כישורים שנותנים לך את זה. צריך ללמוד את הכישורים האלה.
וזה בא מהגוף.
כן, צריך
ללמוד. וזה בא מהגוף. וברגע שאתה לומד להוביל, ליציבה, הגוף שלך יותר נינוח, ואנחנו יודעים שבדייט, ה-30 שניות הראשונות הם אלה שקובעות.
רושם ראשוני זה פעם אחת, one shot.
וממה מורכב הרושם הראשוני?
בדיוק.
מעמידה, מיציבות.
הנוכחות שלך.
מעיניים. מה אתה מראה בעיניים? עכשיו, בריקוד אתה לומד להסתכל בעיניים. אני עשיתי כמה שיעורים, והמורה גלעד, כל הזמן, עיניים. אני לא רואה עיניים, אני לא רואה עיניים.
זה תקשורת, זה תקשורת בלי מילים. כן, זה...
והתקשורת היא רגשית, בעיניים אנחנו רואים רגשות.
נכון.
ואז אתה מתרגל, ולפעמים יש אנשים, גם גברים, גם נשים, עם קושי בקשר עין. כאילו המבט מושפל.
נכון, נכון, נכון.
בייחוד בדייט שאתה בלחץ ובחרדה, וככה תסכול, היא תרצה, היא לא רוצה, היא כן רוצה, אני מתלהב, היא לא מתלהבת, הוא מתלהב. אני רואה שהיא בוחנת אותי, אני רואה שהיא לא מרוצה. כן,
כן.
גברים מאוד, מאוד רגישים לשפת גוף הזאת של...
בטח.
כאילו היא רוצה, לא רוצה.
כן, זה מפחיד, כן, זה... אתה נרתע מזה. אם אתה נרתע, אתה בכלל לא מנסה.
ואז אתה משפיל מבט.
או שאתה הולך לאפליקציה, כן. כן.
ואז אתה משפיל מבט, והיא כבר רואה שאתה חסר ביטחון.
נכון, נכון.
ופה אתה לומד, אז התקשורת הזאת לא סתם נתנו בהרבה מאוד שבטים, בהרבה מאוד חברות, לימדו את הצעירים לרקוד, בייחוד, אתה יודע, כל האצולה, יש כל מיני סדרות בברמינגטון, לא זוכר איך קוראים לסדרה הזאת, שכל היום הם סביב נשפים, כן, המעמד הבונטון של אנגליה.
אוי, זה מצחיק.
אז העניין של ללמד ריקוד את הצעירים, כאילו הבת מצווה בר מצווה שלנו, כזה, זה היה חלק מרכזי במציאת בן זוג.
נכון.
כאילו, אם תבוא לרחבה, כשמציגים אותך, מה זה מציגים אותך? בעצם למצוא מייט, למצוא שידוך. אז אתה צריך להציג את היכולות. אז אני אומרת, גם הנושא של רווקים ורווקות...
הקישור, זה קישור, קישורים.
זה קישורים.
את יודעת שיש משהו נורא מעניין בארגנטינה, כשאתה רוצה להזמין מישהי לרקוד ברחבת ריקוד, אם אתה בצד אחד והיא בצד שני, אתה מסתכל עליה, אתה עושה מבט עם העיניים, אתה מקבל אישור, ורק אז אתה הולך להזמין אותה, כדי שלא תלבין את פניך, שהיא לא תגיד לך לא. וזה...
יפה.
זה קטע.
כאילו לקבל קודם אישור בעיניים.
כן, אחרת אתה לא תעבור את הרחבה, כי אתה לא יכול לעמוד שם ולהזמין אותה, והיא תגיד לך לא.
כן.
אתה צריך לקבל את האישור.
אז זה גם בדיוק גם ההתמודדות עם החרדה. כן, שאתה מגיע פעם אחר פעם, גם אם אתה רוקד פחות טוב, ולאט לאט משתפר.
להתמודד עם זה.
להתמודד עם זה, כי כל החיים אנחנו במציאת זוגיות, אנחנו חווים הרבה אכזבות.
נכון.
וכבר אין לנו את היכולת להתמודד.
נכון, זה נשחק.
כן.
וכשאתה נמצא בסביבה שרוקדים כולם וזה, והאווירה הזאת היא נורא נחמדה, כולם נמצאים שם, כולם יודעים שיש להם חרדות, כולם, ברגע שהאווירה היא נינוחה, אז אתה מוצא את עצמך שם, ואז אתה מתחיל לבנות את הביטחון הזה לאט לאט, ואנשים יוצאים אחרי זה מהסטודיה החוצה, ואומרים לי, אני החלפתי עבודה, ואני פתאום מצאתי בת זוג, ואני כבר לא איתה, אני הלכתי למישהי אחרת, ואני פתאום הוא בא עם ברננטין בשיער, אתה רואה שהבן אדם משתנה, כי זה בנה לו את הביטחון חזרה, וכל החיים משתנים בעקבות זה, הוא... אנשים באים ומספרים לי דברים, ואני אומר, וואה, מה ריקוד עשה לבן אדם הזה? הוא כאילו, הוא בן 50, הוא בן 40, פתאום השתנו לו החיים.
כן.
כי מה קרה בעצם? מה קרה? הוא למד שפה חדשה, הוא קיבל ביטחון בחיים. ואני חושב שריקוד, יש בו את כל הדברים האלה, את שמה על זה שמות וכימיה וזה, וזה מדהים, כי הדברים האלה פשוט מניעים אותנו.
כן, ואני אגיד עוד דבר לגבי רווקים ורווקות, כי באמת זה נושא מאוד כאוב, כי רואים מצב שכבר פחות יוצאים לדייטים, פחות פוגשים אנשים, ויש הרבה תסכול מאתרים, ואני אומרת, וזה בגלל שאנחנו כאילו שמים את כל יהבנו כמקור אוקסיטוצין על בן הזוג. זאת אומרת, עד שאין לי זוגיות, אין לי אהבה. והאוקסיטוצין לא חייב לבוא רק מבן הזוג. כל החיים זה נכון, כאילו, אני לא אומרת להיות לבד, לא טוב להיות לבד, אבל גם זה בסדר. אבל אנחנו צריכים אוקסיטוצין מחברות, מחברים, וגם הריקודים מאפשרים לנו, לפעמים בשלב הרווקות, יכול להיות שמעגלים החברתיים שלנו קצת יצטמצמו, או ש... בסדר, באים, פוגשים, מדברים, לפעמים קצת עושים מרמרה, כן? שאני עם חברות שגם הן רווקות, ואף אחת לא מוצאת, אז אנחנו קצת במרמרה. וצריך את האוקסיטוצין הטוב הזה, את הטסטוסטרון הטוב הזה, ודווקא שאנחנו כן פעילים בריקוד, אז אנחנו, כשאנחנו באים לפגוש אנשים אחרים, יש יותר חיוך, יש יותר מוכוונות לאחר. כי ככל שאנחנו לבד, אנחנו קצת יותר מסתגרים בתוך עצמנו, ונמנעים כבר.
מקבלה. או מפתיחה, או מאפשרות לתת.
כן. וככל שאני אהיה יצרני אוקסיטוצין, אני קוראת להם יצרני אוקסיטוצין. זה אנשים חמים, חייכנים, אופטימיים, שבדרך כלל נראה אותם גם הרבה זזים עם הגוף, כן? כי שמחת חיים באה מהגוף. בסוף שמחת חיים באה מהגוף.
כשאתה מחייך וכיף לך, אז אתה משדר את זה החוצה, וזה עושה גם לך טוב. בסוף זה משנה אותך. אתה הופך להיות בן אדם יותר שמח, יותר חייכן, וכשאנשים מסתכלים עליך, אז כיף לגשת אליך. אז כל הסביבה הזאת הופכת להיות הרבה יותר שמחה והרבה יותר מקבלת, ואתה מקבל עם זה ביטחון, וזה ממכר אותך. אתה אוהב את זה, אתה מקבל עם זה דברים שאתה לא מקבל את זה בשום מקום אחר.
כן.
בטח לא באפליקציות.
כן, אז פתרנו את עניין הזה, אנחנו פותרים לאט לאט את כל הקשיים. אמרת משהו לגבי הגיל הבוגר. אז אנחנו יודעים שכל יום אנחנו מאבדים תאים במוח, תהליך ה... ומגיל המעבר ו-60, ב-60 יש לנו קפיצת זקנה, וזה לא נהיה טוב יותר, כן? וצריך לשמור על המוח. ומחקרים מראים שריקוד מעט הזדקנות. עכשיו, ברור, כי הוא גורם לכל מה שאמרנו, ולכל החומרים הטובים, שלאט לאט אם יושבים בבית מול הטלוויזיה, לא מייצרים אותם, וזה מחזיר אותנו לטסטוסטרון, וזה מחזיר אותנו לכל הקוקטייל הזה, מוריד סטרס, בוודאי מוריד סטרס.
סטרס הוא משהו היום מאוד...
נכון, כאילו כמות הקורטיזון שאנחנו מסתובבים איתה, זה כבר מחוץ לחוק, והריקוד מוריד את זה, כי הוא מעלה אוקסיטוצין, מפעיל את הווגוס, מערכת רגיעה, באמת נולדנו לרקוד, אני חושב שבעיקר זה אמצעי, הרבה פעמים אחרי מלחמה, אחרי משהו, אנשים כאילו צריכים לצאת החוצה, כשאנחנו בלחץ.
הם לא יודעים מה, אבל הם צריכים לקבל את זה. הם מסתכלים, אומרים, את זה אני צריך, הייתי רוצה שיהיה לי חלק בזה.
כן, כן.
ויש כאלה שיודעים לתמלל את זה, ויש כאלה שאומרים, בוא ננסה. ואז הם מגלים את הקסם הזה, שיש בריקוד ובקשר הזה.
ואז עשו מחקר על אנשים שרוקדים ואנשים שלא רוקדים, מבוגרים, בגילאי ממש 70, כן? ורואים, עצירה של ההאטה, של ההתכווצות, של ההיפוקמפוס.
וואו,
בעצם זה אזור הזיכרון לטווח ארוך. מה שקורה לנו, שאנחנו עם הזמן, כבר פחות זוכרים דברים, זה ההיפוקמפוס, והוא מתכווץ. ומה מעט את ההתכווצות שלו? ריקוד זה אחד הדברים שמעטים את ההתכווצות.
צעדים, כוריאוגרפיה, הם זוכרים, איך אני אוביל, איך אני לא אוביל, מה אני צריך לעשות בצ'אצ'ה כדי לא להיכנס בקיר, או בטנגו כדי ללכת. כל הדבר הזה, כשהוא נמצא בסביבה הזאת של המוזיקה ושל הכיף ושל הקשר עם בת הזוג, אז זה עובד, זה פשוט עובד.
זה מאמן בפתרון בעיות, לזכור את התנועות, קורדינציה, קבלת החלטות, זה פשוט מאמן את המוח. אפשר להעט הזדקנות גם על ידי תשחצים וסודוקו וכל הזמן להיות, כי אנחנו באיזשהו שלב מפסיקים ללמוד, מפסיקים ללכת לבית ספר, מפסיקים לשנן דברים, ובאמת אנחנו מייצים את ה... אבל הרבה יותר כיף לרקוד. כן, גם לעשות תשחצים, אבל הרבה יותר כיף לרקוד. כאילו זו פעילות שהיא כל כך טובה להתעת ההזדקנות.
גם קרדיו, ולהרים את הידיים, והכתפיים, וגמישות.
ושרירים, ועצמות.
שרירים, כן, בונה את הטונוס, עוזר להם להישאר חזקים, וזה עובד על הכל, על הכל, פשוט על הכל.
על הכל, וזה נעשה בתוך כיף, כי כל הדברים האלה אנחנו הולכים לפילאטיס, חשוב, פילאטיס מכשירים, וזה, וזה, וזה. כאילו פה מקבלים את כל החבילה, במחיר אחד, ובסופו של דבר זה לא כל כך זה. המחקר האחרון שרציתי לספר עליו, בהקשר של ה... מאוד מעניין, מאוד עניין אותי, בהקשר של מה קורה שרוקדים ביחד. אז זה מחקר שהראה שרק בזמן ריקוד, יש אזור מסוים במוח, שהוא נדלק רק בריקוד. ומה זה האזור הזה? בעצם לקחו 80 משתתפים, 40 זוגות רוקדים, רקדו ספונטנית למוזיקה, אפילו, שמו את כל, הקליטו 64 ערוצים של EEG, כן, כל הגלים של המוח, תנועות גוף מלאות, פעילות של השרירים, עיניים, פנים, צוואר, הכל, הכל, הכל. ואז המחקר הזה, זה, כן, מהשנה, מאי השנה באיטליה, שהריקוד מדליק חלק במוח, שלא נדלק בשום פעילות אחרת, והוא נדלק רק כשרוקדים עם מישהו אחר. והאזור הזה, בעצם, זה כאילו, אם תרצה, כמו GPS כזה, שנגיד יש לך GPS שלך, שאומר לך איפה אתה נמצא, ו-GPS של הבן אדם השני שאומר איפה הוא נמצא, ויש עוד GPS שאומר איפה שניכם נמצאים. כאילו זה אזור במוח, שלא אחראי על התנועה שלך, ולא על התנועה שלו, אלא על התנועה המתואמת של שניכם.
אוקיי.
וככל שהאזור הזה גם פעיל יותר, אז כאילו גם רואים שהוא, כאילו, אין הרבה הזדמנויות שאנחנו מפעילים את האזור הזה. אז יש שם נוירופלסטיות מאוד חזקה. זה כאילו חיישן שרואה איך אנחנו זזים ביחד, והוא מופעל רק בריקוד. מה שהם עוד ראו, שהתנועה הכי פשוטה היא הכי חזקה. זאת אומרת שאנשים אחד מול השני עושים באונס. כאילו נעים לסביב ביט מסוים, בצורה מתואמת, נדנוד למעלה ולמטה, שזה גם נורא מזכיר תינוק, נכון? שמחזיקים אותו,
ועושים את... נורא רפטטיבית כזאת של למעלה ולמטה.
אז שעושים את זה עם בן אדם אחר, החיישן הזה אף, כדי כל הזמן לתאם את התנועה ביחד, וזה יכול לפעול רק שכאילו אנשים רואים אחד את השני, ואז הם ראו שככל שהאזור הזה יותר פעיל אצל הזוגות, אז אחר כך הם גם מדווחים שהם מרגישים יותר קשורים, כאילו ברגע שעשית את הבאונסינג הזה, זה שוב, זה כמו רפור, זה נוירוני מראה.
זה מחבר, זה מחבר.
זה מחבר, אז אלה שעשו את זה יותר בתאום, וכאילו ראו איתה גם את הפעילות של האזור, זה גם מראה למה אנשים, ילדים ששמים אותם והם רוקדים ביחד, רואים שהם מאוד, מאוד מתחברים, ואיך אנחנו באמת תרבויות משתמשות כדי ללמוד על קהילה, כדי לבנות קהילה. אז זה גם היה מחקר מאוד מעניין, שכאילו ממש... יש לנו אזור במוח שאחראי על לראות אותנו רוקדים ולתאם. שוב, בגלל שאנחנו יצורים חברתיים, התאום הזה עם האחר הוא כל כך קריטי. לכן זה חוזר גם לנושא של הזוגיות, שכאילו...
כן, אתה מרגיש שייך, ברגע שמישהו רוקד איתך, אתה מרגיש שייך, זה מחבר אותך. זה מחבר אותך עם כל מיני פרמטרים שהם לא קשורים לצעדים ולא קשורים למוזיקה, הם קשורים לדברים כימיים שקורים ביניכם בתהליך הזה שאתם ביחד. אז אם רוקדים קבוצה, כמו שאתה אומרת, יש גם שייכות. ברגע שאני רוקד עם, אני שר עם אנשים, או אני רוקד עם אנשים, אז הריקוד נורא מחבר ביניהם, עושה מין בונדינג כזה.
איזה מהמם זה, זה פשוט מהמם לראות את זה, כאילו זה, מדהים, זה וזה בדיוק מדהים. הנושא של התקשורת החברתית, כן. ועוד מחקר אחד מעניין היה של עם ילדים, שוב, חצי רקדו, חצי לא רקדו, משך כמה שבועות, ונתנו כל מיני מבחנים, שוב, זה חייב לנרמל את הכל, כי זה לא אותם ילדים וזה, אבל ראו שכאילו אלה שבאמת רוקדים, ניגשים, כאילו מיד אחרי הריקוד עשו את זה. זאת אומרת, הם יודעים להם לריקוד, כאלה שהם בכיתה כל היום, וכאלה שיש להם הפסקות ריקוד. יוצאים החוצה, וגם כאלה שהם מלמדים אותם ריקוד, וגם ריקוד חופשי, גם וגם. כל הזמן יש הפסקות ריקוד, ורואים את הקשב וריכוז. שאנחנו יודעים שאנחנו במגיפה של קשב וריכוז, בגלל הטכנולוגיה, בגלל החיים, אורח החיים שלנו, שלא מותאם למוח האנושי. ואלה שרקדו, לא יפתיע אותך, מרוכזים יותר, קשובים יותר. מצליחים יותר במשימות, וכאילו יש אפילו, ראו כאילו כל האזורים של היצירתיות שאמרנו, הרשתות המדהימות האלה, שאנחנו הורסים אותם לאט לאט, אז זה מטורף, בדיוק.
צריך ליישם את זה עכשיו.
בדיוק, כי אנחנו כל הזמן במלחמה מול הקשב וריכוז, ולהשאיר ילדים ב...
וה-AI הזה ישאיר אותנו מאחורה, הוא כאילו יקדם אותנו טכנולוגית, אבל הוא ילכו לאיבוד. אם לא נדלך להתמודד עם זה, זה יהיה נורא. וריכוז זה כאילו קסם, זה השפה.
אז החלום שלי, ממש I have a dream, כי אחרי הפרק הזה, כי באמת אני חושבת שיש פה, יש פה איזה פתרון, שתמיד היה פה, זה המתנה הכי גדולה שקיבלנו, רק כאילו ככה התעלמנו ממנה, או חלק אימצו אותה וחלק פחות. גם הרמה של ריקוד חופשי, וגם הרמה של ריקוד מונחה. יש פה מתנה, שכאילו בבת אחת יכולה לפתור הרבה מהתחלואות של המאה הזאת. אני מדברת על זה גם, במובן של מגיל צעיר ללמד לרקוד, גם כאמצעי להגברת קשב ריכוז ויצירתיות, אם זה בבתי ספר, גם בארגונים, לדעתי.
עצום היום, יש המון בעיה ענקית בזה.
הפסקות ריקוד, שיעורי ריקוד, ילדים כל כך מתחברים לזה, הם כל היום מצופים, הם כל היום מנסים לרקוד בטיקטוק, כל היום רואים סרטונים של ריקודים, כל היום.
זה השפה, צריך לתת להם את השפה הזאת.
זה השפה, היפופ, הכל. זה יגביר ביטחון עצמי, זה יוריד, זה יפתור את הבעיה של השמנה, שהיא מטורפת, שהיא נובעת.
ממש.
כי עכשיו, זה לא, אין לי שום, זאת אומרת, זה לא מתוך, השמנה לא טובה ממשקל מסוים, זה לא טוב לבריאות. לא עניין של, אבל זה עניין של עד כמה הבן אדם יהיה נינוח בגוף שלו, כן? זה העניין, זה לא, השמנה בקרב ילדים, היא לא יכול להיות שילד יגיע גיל 15 כבר טרום סוכרתי, אנחנו, מה קרה לנו? השתגענו לגמרי.
מה הם עושים? הם בתוך הרשתות, ומי הרשת הוא חייב ללכת לאכול, כי שם הוא מקבל עוד פעם את האנדרופינים, את
הדופמין, כן?
את הדופמין, הוא צריך את הדופמין, אז הוא חוזר למחשב, הוא מקבל את זה עוד פעם שם, ואז הוא חוזר לאוכל. זאת אומרת, זה החיים שלו, מפה לשם.
אתה סוגר את המחשב, אני רואה את זה לבן שלי, הוא סוגר את המחשב, הוא במקרר.
סוכר, 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 מיד הוא צריך את זה. וצריך לשבור את המעגל הזה.
ועכשיו אנחנו יודעים שהמוח גמיש הכי הרבה בשלבים הראשונים של החיים, שם נבנית התשתית. אז אם אתה לוקח ילדים כבר בגן, וכבר בגיל צעיר, ומלמד ריקוד,
בונה להם את העורק הזה, כן.
בדיוק. ובונה להם את זה כחלק מהחיים, לא כמשהו nice to have, לא כחוג אחר צהריים, אלא כמשהו משפר קשב וריכוז, משהו שמשפר יצירתיות, והדבר החשוב שאנחנו גם מתמודדים עכשיו עם בעיה של המאה ה-21, וזה בעיית זוגיות, כאילו, פחות ופחות.
נכון, זה הולך להיות בודד ולונלי, וה-AI, ו-AI כבר מביע רגשות, אתה כבר יכול להיות עם ה-AI, ויש לך מישהו לדבר איתו, והוא קורא אותך, ואז הוא מדבר איתך ברגשות שמתאימות לך, אז אתה לא יכול ללכת את החוצה.
אין לו את זה, אנחנו לא בסופו
של דבר. אין לו ריח, ואין לו שפה, ואין לו מצמוץ של העיניים, ואין לו, אין תחליף לזה.
אז אני אומרת, אם לוקחים ילדים וילדות ומתחילים לעבוד על הנושא הזה ומתחילים בעצם לתקשר, כי אנחנו רואים בעיה, אנחנו רואים בעיה אמיתית.
היא באה, היא שמה.
של ירידה במיומנויות חברתיות, פחות, רואים שצעירים היום פחות עושים סקס, פחות נקשרים, פחות מתקשרים אחד עם השנייה, כי בגלל הטלפון איבדנו את היכולת החברתית. זה יחזיר. זה רגע שבן אדם רוקד, הוא שוכח את הטלפון. הוא שוכח את הטלפון.
זה עובד כימי.
ראית את זה, נכון?
זה עובד אמיתי, כן.
כי אנחנו מקבלים את החומרים בדרך הזאת. אז אם מגיל צעיר, אנחנו מלמדים ריקוד, אנחנו מלמדים בנים להוביל את היציבה הזאת, לא סתם הגברים הלטינים.
יקבלו את התגמול וזה יעשה להם טוב.
ואז הם יהפכו להיות אנשים שרוקדים, כן? כאילו, אם אנחנו רוצים להחדיר את זה, אנחנו צריכים להחדיר את זה בחינוך, אז זה גם יגביר יצירתיות, יגביר קשב וריכוז.
בעיית השמנה.
בעיית השמנה, בעיית חיזור וזוגיות. כן, נחזור למקור, נחזור לבסיס.
זה קשורים בסיסיים מאוד לחיים, שזה לא רק ריקוד, זה לכל התקשורת בין זוגית, וגם בחיים שלך אתה אחרי זה מיישם את זה, איך להתייחס לבת, איך ליצור את הכימיה, איך
איך לגעת בבת, איך לגעת בבן,
איך להזמין אותה, איך לדבר איתה.
החרדה הזאת היא אמיתית, חרדה חברתית, היא גם תופעה של המאה ה-21, שמתביישים לדבר, ומתביישים לפנות, ומתביישים, כאילו עם האוזניות, בתוך הטלפון.
לא מלמדים אותם איך לגשת, אף אחד לא נותן להם את הכלים, זה א' ב' לחיים זוגיים, ובכלל תקשורת עם בני אדם, לא רק במני זוג.
בדיוק.
וזה, הלוואי וזה...
אז אני אומרת, כן, אם רוצים לשאולים, אם יצא מכאן איזה מסר, ואז גם בגיל הבוגר יותר, שאנחנו יודעים, כאילו לא להפסיק לרקוד אף פעם.
עושה חברה טובה יותר. ויש לנו מלא לחצים מסביב, ואם לא נתחיל לבנות ולנטוע את השורשים האלה מעכשיו, זה פשוט לא יקרה, זה רק ילך ויהיה יותר גרוע.
שנחזור שיהיה מועדוני ריקוד בכל מקום.
נכון.
וכן, כאילו, כי אנחנו, הסטרס הזה גם גומר אותנו, ואנחנו, זה מחבר אותנו חזרה.
צריך הנחיה נכונה, ולהבין את המהות ואת החשיבות של זה. צריך להבין את החשיבות של זה. צריך להסביר לאנשים את החשיבות של הדברים האלה, ואז אנחנו רוצים שהילדים שלנו יגדלו טוב ויחונכו טוב וידעו איך להתייחס וידעו איך לדבר אחד עם השני. כתקשורת, גם בין הילדים, היום אתה לא יודע איך מדברים, זה שפה כאילו שאתה לא מבין אותה בכלל.
כן.
וכמו שאתה אומרת, צריך לחזור לבסיס. הבסיס יבנה אותם אנשים יותר טובים.
הם צמאים לזה, אני רואה, אני מרגישה כאילו, וזה בונה ביטחון. כאילו, אדם רוקד הוא אדם שיותר נינוח, שוב, הקשר הזה בין גוף ונפש, הוא יותר בתוך הגוף שלו.
מחובר לעצמו.
מחובר לעצמו. ואז אני חושב שדווקא, באמת, אני באמת רוצה לסכם. אני אסכם ואני אגיד מה למדנו היום. אז למדנו שנולדנו לרקוד.
נולדנו לרקוד לגמרי.
שהריקוד מפעיל את הסלף הפיזי, את הסלף הרגשי, הזוגי, החברתי והיצירתי ביותר שלנו. ריקוד, כי ריקוד מצריך מאיתנו כל הזמן לפתור בעיות, לקבל החלטות, לתאם תנועות, לזכור תנועות, להביע רגשות ולעשות פיינטיונינג לכל זה. וכשעושים את זה, זה עושה טרנספורמציה אמיתית למוח. המחקר מראה שריקוד הופך את המוח שלנו ליותר פתוח ללמידה, מגביר את הקשב והריכוז, יותר פתוח לשיתוף פעולה. אז אולי הגיע הזמן, כמו שאמרנו, ששיעורי ריקוד יהיו חלק מתוכנית הלימודים, כל בית ספר, וגם בארגונים. המחקר מראה שריקוד גם יכול לסייע בטיפול בבעיות נוירולוגיות, לא אמרנו על זה, אבל פרקינסון לקחו חולים.
כן, לגמרי.
מחקרים מטורפים. אני חוויתי את זה,
כן, שאנשים פשוט, פתאום השתפר התפקוד שלהם, הם פתאום עשו דברים, הם חזרה, הרגרסיה נעצרה.
נעצרה.
והם התחילו להתקדם למקום אחר, והם אומרים, אנחנו מרגישים אחרת, וזה עובד, זה פשוט עובד.
כי זה הרי חוסר של דופמין, ואם אנחנו מייצרים אותו דרך הריקוד, שוב, זה לא מונע את המחלה, אבל רואים ממש, זה כן נכנס אפילו, בטיפול בפרקינסון דרך ריקוד, בנוסף לדברים אחרים. אז הריקוד מאז ומתמיד, הוא אחת המתנות הגדולות שלנו, והמסר שלי ושלך, זה שבזמנים של AI ולמידת מכונה, חשוב עוד יותר שנשמור על האנושיות שלנו, על היצירתיות שלנו במרכז החיים. אז הגיע הזמן שנחשוב אחרת על הגוף שלנו, על עצמנו ועל ריקוד. אז בפעם הבאה שאתם מרגישים דאון, סטרס, עצבות, תגבירו את המוזיקה, תנו לילד והילדה בת השמונה שבתוככם להתחיל לרקוד, תתחברו לאבות אבותיכם, אבות אבותינו, ותעשו את הדבר הזה שנולדנו לעשות, כי זה בדיוק מה שהמוח שלנו צריך. אז בואו נצא לרקוד.
ממש, let's go.
תודה רבה, אלי.
ממש כיף, וואו.
ממש שמחתי.
נהניתי.
תודה.